עמוד י"ז פסקה נ"ג, פה הוא מתחיל לדבר על העניין של הלשון. לפני זה הוא דיבר על על הזמן, על המניין שאנחנו מונים לבריאת העולם, ועכשיו הוא מדבר על הלשון. נ"ג, אמר החבר, ומה דעתך על הלשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להן התחלה? ממש הכוזרי עובר נושא אחרי נושא, והוא מבאר לנו שהכל מתחיל מלמעלה ולא מלמטה. מה הכוונה? דיברנו על זה. בשאר הדתות מי שמייצר את הדת זה בני אדם. כלומר, בני אדם באים ומחליטים, אנחנו מחליטים לדנאי ככה וככה, לעשות ככה וככה, להשקיף על העולם בצורה כזאת וכזאת, נראה לנו שאלוהים הוא כזה, נראה לנו שהוא אחר, אנחנו מחליטים מה קיים, ולפי זה אנחנו מתנהגים. כלומר זאת, אצלנו זה בדיוק מהכיוון הפוך, מלמעלה למטה. כלומר, אלוהים בא ומופיע עלינו, ובגלל שאלוהים מופיע עלינו, אנחנו יודעים מה לעשות. בלי שאלוהים לא היה מופיע בהר סיני, לא היינו חייבים בשום דבר. היינו חייבים במצוות, לא היינו יודעים שום דבר. וכמו שראינו פה, הכוזרי, הוא מתחיל את האמונה לא מבריאת העולם. כי בבריאת העולם לא היה אף אחד. שאר הדתות מדברות על בריאת העולם הרבה, כי זה תיאור שלי. אני מתאר לעצמי מה היה, אני מתאר לעצמי איך העולם צריך להיות וכל מיני דברים כאלה. אבל אם אני מתחיל את העולם לא ממני, אלא מאלוהים, אז קודם כל יש מעמד הר סיני, כי זה הזמן שבו אלוהים התגלה אליי, ומכוח מעמד הר סיני אני מכיר את בריאת העולם ומכיר את שאר המציאות. והוא עושה את הרעיון הזה לכל אורך הספר, במיוחד בפסקאות האלו. עכשיו עבר ללשון. השפה, בדרך כלל, השפה זה איזשהו דבר שהוא מוסכם על בני האדם. כלומר, יש חבורה של בני האדם, מחליטים להם שסימנים מסוימים יהיו כאלו וכאלו, ועל פי הסימנים האלה הם צריכים להתנהג. הבקבוק עושה קול כזה של בלו 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 בלו, נקרא לו בוטל. אני יודע מה, העץ עושה קול כזה וכזה, נקרא לו עץ, הדבר הזה מתנהג ככה וככה, נקרא לו ככה וככה, ועם הזמן הלשונות הולכים ומתפתחים. זה הסתכלות שאומרת מה? הסתכלות שאומרת עוד פעם, הכל מתחיל מאיתנו, ואנחנו בונים את המציאות שלנו. אבל הסתכלות של העדות אומרת הפוך בדיוק. הכל מתחיל מלמעלה למטה. כלומר, קודם כל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, טבע בתוך העולם חוקים מסוימים, צורות התייחסויות מסוימות, ובעקבות זה גם העולם מתנהג ככה. מובן ההבדל? כלומר, אמרנו, רואים את זה בהמון דברים. לדוגמה, מי זה יהודי? האם יהודי זה מי שהוא מקיים מצוות? האם זה מישהו מתנהג כמו יהודי? לא. יהודי זה מישהו שהטבע שלו יהודי. כלומר שהוא נולד כזה. הוא קיבל את התכונה הזאת מהשמיים. נכון? כלומר, מי שהאימא שלו יהודיה. בגלל שהאימא שלו יהודיה, אז גם הוא הופך להיות יהודי. ולא מי שמתנהג כמו יהודי. עוד פעם, רואים יסוד שמה אומר? הכל מתחיל מאיפה? מהתכונה. ממה שאלוהים קבע, ולא ממה שאנחנו עושים. אותו דבר, גם פה הכוזרי יענה לו את התשובה הזאת. החבר אומר, מה דעתך על לשונות? ואז איך הכוזרי נראה לו? לא כן, אלא נתבעו בתקופה מן התקופות, ונקבעו בהסכמה כללית. ראיה לדבר להיות כולן מורכבות שמות, פעלים ומילות, וכן כל מילה בהן מורכבת קולות היוצאים מוצאי הדיבור השונים. כלומר, יש איזושהי הסכמה כללית של כולם, ודבר כזה, ואז ברגע שהסכמה, אז אנחנו מחליטים לדבר ככה. תסכנו נהי. הסבור אתה אומר החבר, כי אדם אחד בדל לשון מליבו, או השמעת על אדם כזה? לאט לאט, אתם רואים, לאט לאט הוא מרגיל את הכוזרי, בונה את זה בצורה כזאת, שלאט לאט הוא מרגיל את הכוזרי עצמו להבין שיש איזשהו מקור אחד לשפות, ולא שהשפות הן הסכמיות. זה יכול להיות, ככה אומר הרמב״ם באמת, שכל השפות הסכמיות. הוא לא מדבר על לשון הקודש, אומר, המיוחד של לשון הקודש, הרמב״ם אומר, מה שמיוחד לשון הקודש זה שאין בה מילים גסות. מה שמראה על זה שהלשון הקודש היא שפה מיוחדת. אין במילים, הוא נותן דוגמה, אין מילים שמתארות את עברי ההולדה של האדם, עברי המין. אין מילים כאלו. זה מילים שדרך כלל שאנחנו משאילים או מערבים, או מכל מיני מקומות אחרים, אבל אין מילה בעברית לעברי המין. זה מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ן והר"ן במסכת נדרים אומרים שהכל הסכמי חוץ מהעברית. בדיוק. אנחנו יודעים שהאלוהים ברא את העולם בלשון הקודש. כלומר, השפה הזאת שלנו היא לא סתם שפה שמתארת את המציאות, כמו כל שפה. השפה שלנו היא מגלה את העומק של המציאות. כלומר, עוד פעם, היא לא מהחוץ אל הפנים. הרי מה אנגלית, לטינית, כל השפות, הן באות ורוצות לתאר את המציאות. אתה רואה ספר, אתה מתאר אותו. אתה רואה כיסא, אתה מתאר אותו. הרבה פעמים זה דומה לצליל, או הצורה מזכירה משהו. אבל בעברית זה בדיוק הפוך. השפה העברית היא השפה שבה נברא העולם. כלומר, האותיות סמך פי רש ספר, זה האותיות שהן גילוי של המהות של הספר. זה האותיות שמרכיבות את הספר. כלומר, אם נרצה נאמר בצורה כזאת, העולם שלנו בנוי מעולם פיזי, שבתוכו יש עולם רוחני, נכון? כלומר, יש את הנשמה שלו, נכון? יש את העץ, בתוך העץ יש את האנרגיה, ויש את המהות של העץ, שזה כבר השורש הרוחני של העץ. עכשיו, ממה בנויה המהות הרוחנית של השולחן? מהותיות, שין, למד, חט ונון. כלומר, האותיות שבהם אתה מכנה את הספר, זה לא כמו בשאר את השולחן. זה לא כמו בשאר השפות, זה רק אמצעי שאני אוכל להסביר לך למה אני מתכוון. כלומר, באנגלית, אני רוצה שתבין למה אני מתכוון, שאני רוצה שתשים את האוכל על השולחן, אז זה הכל פרקטי, הכל מעשי, נכון? כלומר, למה אני צריך את השמות ואת המילים? בשביל להסביר לך מה אני רוצה. מה זאת בלשון הקודש? זה בדיוק הפוך. זה מתחיל מהפנים אל החוץ. דהיינו, האותיות שין, למד, חד ונון, הם האותיות שמהם מורכבת המהות של השולחן. כלומר, בעולם הרוחני של השולחן, המהות של השולחן, הנשמה של השולחן, אם תרצו דברו ככה, הנשמה של השולחן מורכבת מאותיות. איזה אותיות? שין, למד, חד ונון. אב קוק יצא לו להיקלה במקרה לחוץ לארץ. מאז שהוא עלה לארץ, הוא לא היה מוכן לרדת לחוץ לארץ, חוץ מפעם אחת. אמרו לו, תשמע, עם ישראל נמצא בפיקוח נפש, יש כינוס במזרח אירופה של כל הרבנים מכל העולם, אנחנו רוצים שאתה תיסע, תייצג את ארץ ישראל, לא תייצג את ארץ ישראל, הולך להיות בלגן לא נורמלי, אתה חייב לנסוע לשם. בצער רב, אב קוק החליט לנסוע לשם, לכינוס הזה. ברגע שהוא הגיע לכינוס, פרצה מלחמת העולם הראשונה, ואז השערים של ארץ ישראל נסגרו. הטורקים, אם אתם זוכרים מהבגרות, נלחמו בבנות הברית, והם היו נגד הרוסים, ולכן כל מי שהיה לו נתינות רוסית, הוא לא יכול לחזור לארץ ישראל, מכיוון שהוא היה ביחד עם הכוחות של האויב. לכן הרב קוק, כשהיה לו נתינות רוסית, לא יכל לחזור לארץ ישראל. אני מדבר על 1914. והוא נאלץ, הם לגרו תקופה מסוימת בשוויץ. בסוף הוא הגיע לאנגליה. והחבר'ה הסרוגים אומרים שבזכות שהרב קוק הגיע לאנגליה, אז יש לנו את הצהרת בלפור. מה קרה? באנגליה היו חבר'ה חרדים שמאוד התנגדו לזה שתקום פה מדינה יהודית. והם שלחו מכתבים, ממש, שלחו מכתבים לממשלת אנגליה, להגיד לאנגליה שלא תאפשר לציונים לבנות פה מדינה. ואז הציונים לא ידעו מה לעשות. אם היהודים אומרים שלא, אז מה נעשה? ואז הרב קוק, הם ישבו עם הרב קוק, הרב קוק הלך בעצמו, שלח מכתבים, מורה ארגונה וזה, ושלח לממשלת אנגליה מכתב מפורד וגם דחף הרבה, שחייבים להציר הצהרה בדבר השייכות של עם ישראל לארץ ישראל. והם באו ואמרו לכל אותם חרדים, תראו, הרב שלכם, תראו איך הוא מדבר, הוא מבין בתורה יותר מכם. ובעקבות זה יצאה הצהרת בלפור. שעם ישראל מגיע להקים פה מדינה. אבל נחזור קצת לפני זה. לפני שהיה באנגליה, הוא היה בשוויץ. לא לומדים את זה? זה לומדים ב...
שרף חוק אבל...
טוב, זה אחרי הסוגים אומרים. אני חושב שזה די נכון, כי רואים שוויצמן היה בהרבה שיחות איתו. וויצמן זה לפני עוד שהיה נשיא, הוא היה... כאילו במדרגה הכי גבוהה. הוא היה לו... היה לו קרדיט מאוד גבוה שם באנגליה. הוא פיתח את הדינמיט. אם אני לא טועה את הדינמיט?
לא,
אני רוצה לדגלות את הדינמיט. אז מה הוא פיתח? הוא פיתח גם איזשהו משהו כזה. יש לי המצאה שעזרה המצאה שלו, שעזרה לגרמנים במלחמה, נכון? לאנגלים במלחמה, נכון? שרתי, לא משנה. איזשהו משהו שהוא אציטון, אם אני לא טועה. שבעזרת האציטון, הם השתמשו בזה לאבקת שריפה, וזה לא זוכר, היה שום חשבון, הוא היה כימאי, וזה היה לו קרדיט עצום באנגליה.
זה מה שאומרים, שבגלל זה היה בלפור, בגלל וייצמן.
זהו. וויצמן היה צריך את הרב קוק, למה? כיוון שהיהודים של אנגליה, לא כל היהודים, היה קבוצה מאוד גדולה של חברי וחרדים, שהתנגדו ושכנו במלחמת אנגליה, וויצמן השתמש באמת ברב קוק. סגור סוגריים, נחזור אחורה קצת לשוויץ. לפני זה הוא היה בשוויץ, וכאות פרידה, היה שם קהילה שמאוד חיבקה אותו, ומאוד תמכה בו בתקופה שלא יכלה לחזור לארץ ישראל. כאות תודה על החיבוק הזה, הוא כתב להם ספר מאוד חשוב, איך קוראים לו? רש מילים. ראיתם פעם את הספר הזה? זה היה ספר תודה שהוא כתב אני חושב קוראים לזה סנט גלן, משהו כזה. זה מקום בשוויץ, אני לא מכיר. הוא כתב את הספר הזה כאות תודה לקהילה היהודית שהייתה שם, והספר הזה עובר אות, תסתכלו, תפתחו פעם את הספר הזה. אתם לומדים את זה? מי?
לומדים את זה.
באמת?
לומדים אורות.
יפה, אז זהו, אז שם הוא עובר אות ואות ומגלה מה הכוח הרוחנית שהאות הזאת מגלמת. ממילא, אם אתה לוקח את החיבור בין האות שין, למד, חט ונון, עושה את החיבור בין האותיות האלה, אתה מגלה ומבין מה התכונה של השולחן. למה? מכיוון שהאותיות האלה הם אלה שמרכיבים את המהות של השולחן.
השימושים
שלנו? לא, זהו, לכן אני מוצא להגיש, לא השימושים. שימושים זה הלשון הרגילה. הלשון הרגילה מבטאת את השימוש של השולחן. הרבה פעמים המילה מבטאת מה אני עושה עם הדבר. אבל התורה לא מתארת מה אתה עושה עם הדבר, הלשון הקודש, לא מתארת מה אתה עושה עם הדבר או במה אתה משתמש. כיוון שזה כבר משהו מבחוץ, אלא היא מתארת את המהות הפנימית של הדבר, את השורש הרוחני של הדבר, וזה האותיות של הדבר.
אבל ההבדל היחיד בין ארון לבין שולחן, זה שאני יצרתי פרוט השולחן יותר נמוך, כדי שאני יכול להשתמש בו בשביל לשים עליו ספרים. לבין ארון, שאני מגביר אותו כדי שיהיה לו יותר מקום לבגדים, זה שימושים, בשביל להשתמש.
נכון, נכון. אני מסכים איתך שאנחנו רגילים לחיות בעולם של שימוש, בעולם פרקטי, בעולם שכל דבר אנחנו מסתכלים עליו ובוחנים אותו לאור מה הוא נותן לי, מה הוא משמש אותי, מה אני עושה איתו. אבל התורה מנסה לעקור אותך מההסתכלות הזאת, מהסתכלות פרקטית, שימושית, להסתכלות עקרונית. אתה צריך
להסתכל...
בדיוק, כלומר, אתה צריך להסתכל על הדבר... לא בהתאם לשימושים שלו, גם לפעמים באור השימושים שלו, אבל בעיקר לאור המהות הרוחנית שלו. איך אתה בודק את זה? התורה אומרת לך. התורה אומרת לך מה התכונה הרוחנית של כל דבר, וזה הבדל בין שמיים וארץ. הסתכלות פרקטית על אישה, ותגיד מה התפקיד של אישה. התפקיד של אישה זה לארח לי חברה, ולהוליד לי ילדים, ולא יודע עוד כל מיני דברים, לשטוף את הכלים, או יודע לעשות גביסה, כל אחד לפי דמיונו ה... המפותח. אבל התורה תנסה לבאר לך מה המהות של האישה לכשעצמה, בלי קשר לפונקציות שאותם היא עושה. כלומר, בגלל שאתה מסתכל על הפונקציות, על השימושים, אתה מוריד את הדבר ברמה. אתה מבין? כלומר, אתה לוקח ומוריד אותו למדרגה יותר נמוכה. כיוון שאתה מסתכל כל הזמן מה אני עושה איתו, מה אני משתמש בו, ואתה לא מסתכל על המהות שלו. המהות היא תמיד יותר גדולה, יותר רחבה ויותר עליונה מאשר השימושים שלו. כמו שלדוגמה, אדם שהוא מנקה פה. יכול להגיד, מה זה האדם הזה? הוא מנקה. זה באמת מה שמתאר את האדם מנקה. אין לו רגשות, אין לו תכונות, אין לו מחשבות, אין לו נשמה שמייחד אותו מאחרים. לא, אתה הולך ומתייחס אליו לפי מה הוא עוזר לי, מה הוא עושה לי, מה הוא משמש אותי. זו הסתכלות שהיא מנמיכה את העולם, שהיא מקטינה את העולם. צריך, והתורה מסגלת אותנו, במיוחד הרבי יהודה הלוי, להתרגל לחשוב ולהסתכל גם על האנשים וגם על עצמים וגם עם כל מיני דברים, לא בהסתכלות פרקטית מעשית, אלא בהסתכלות רוחנית מהותית. ואז אתה נותן לדבר את הערך עצמו. אני חושב שהרב אביחי עושה את זה הרבה בשירים שלו ביום שני. שהשיר הזה לרופתו, שהרב דוד יצחק בן רבקה. הוא עושה את זה הרבה פעמים, תשימו לב, הוא לוקח כל דבר ודבר, ובוחן אותו, לא לאור השימוש שלו, אלא לאור המהות שלו. הוא דיבר שיעור על אוכל, הוא לא דיבר כמעט בכלל על זה שהאוכל עוזר לי לגדול. האוכל עושה לי טוב בבטן, האוכל מרגיע לי את הרעב, הוא כמעט בכלל לא הזכיר את זה. דיבר על אוכל כהלחמה, כחיבור לשמיים, כל מיני דברים עליונים, כמעט בכלל הוא לא דיבר על זה. עכשיו, אנחנו לא אנשים מנותקים, אנחנו לא מדברים רק על המהות. הרבה פעמים המהות מתגלה גם בשימושים. אבל אל תעשה הפוך. אל תתרגל להסתכל על השימושים ותבוא ותגיד שהשימושים הם המהות עצמה. בסדר? ולכן, גם כשאתה מסתכל על שולחן, גם כשאתה מסתכל על כיסא, גם כשתסתכל על ארון, וזה בשלב יותר מאוחר. נבוא ולהתרגל להסתכל עליו איכשהו מצד עצמו, ולא רק מצד מה הוא עושה לי, מה הוא נותן לי. הסתכלות פרקטית עצמית היא קצת מאוד אגואיסטית, כי מה היא עושה? היא שמה אותך במרכז, והיא אומרת, מה זה נותן לי? הופכת את כל העולם להיות משרת שלך. מה הוא נותן לי, מה הוא עושה לי, מה הוא תורם לי. ואז אתה מתרגל להסתכל על החברים שלך, על ההורים שלך. יש היום ילדים שגודלים, ומסתכלים על ההורים שלהם, בתור משרתים שלהם. ומאיפה זה נובע? זה נובע מההסתכלות הפרקטית הזאת, שמסתכלת על כל דבר שמסביבי, לאור מה שהוא נותן לי. אז אם התרגלו שהשני האנשים האלה, הזקנים האלה, נותנים להם אוכל, נותנים להם שינה, נותנים להם כסף, נותנים להם בגדים, משלמים להם על איפה שהם לומדים, נותנים להם כסף ליציאותים והכל, ועכשיו השני האנשים האלה הזדקנו, והם כבר לא יכולים לתת לך את כל הדבר, אז הם זורקים אותם. למה? כי כל הזמן, איך הם הסתכלו על האנשים האלה? רק לפי מה הם עושים לי, מה הם נותנים לי, מה השימוש שלי בהם. ברגע שכבר השימוש שלי בהם כבר לא קיים, להתראות. אבל מה היהדות אומרת? לא, ההורים הם הצינור שדרכו אתה הופעת לעולם. הם הצינור שמחבר בינך לבין אלוהים. לכן אתה צריך להסתכל עליהם כמו שאתה מסתכל על אלוהים. אז בדיוק הפוך. ברגע שאתה מפסיק להיות זקוק להם, אז נבחן באמת האם אתה מסתכל עליהם בהסתכלות נכונה אמיתית. אבל בהסתכלות מערבית, אדם שהוא זקן, כבר אין בו תועלת, כי הוא לא יכול להועיל לחברה, הוא לא יכול לעבוד מפעל הייטק, הוא לא יכול לעשות כל מיני דברים, אז להתראות, שלום. הוא צריך אותך. והיהדות אומרת בדיוק הפוך, וזה לשון הקודש. לשון הקודש באה ואומרת, אני לא הסכמית. אני לא נועדתי רק בשביל שאתה תבין מה שאני אומר. אני לא נועדתי רק בשביל שאתה תבין שאני רוצה שתשים את הצלחת על השולחן, לא תשים אותו בטעות על הארון. בשביל זה כולנו צריכים להחליט מה זה שולחן. לא. שולחן זה משהו שיש לו תכונה עצמית. והמילה שולחן היא לא מבטאת רק את הצליל או את השימוש שאני רוצה לעשות בעזרתו, אלא היא מבטאת את המהות של השולחן. שזה פלנטה אחרת לגמרי, שזה כבר השורש הרוחני שלו. בוא נראה. שורה תחתונה, נפקמינה מכל הדברים שאמרנו עד עכשיו היא, שהוא יצטרך לבוא ולהגיד שהעברית לא מתחילה מהסכם, אלא היא מתחילה באמת מהשמיים. כי אם אנחנו אומרים שזה המהות הרוחנית, אז אלוהים שברא את העולם עם העברית, הוא זה שגם צריך לתת את השפה.
מה השפה לפני
עברית? זה מה שהוא אומר, אבל תכף נראה. בוא נראה. אתה מקדים את המוחה. אומר הכוזרי, ולאט לאט תשימו לב, הוא הולך ומקדם את הכוזרי שהוא יבין את מה שהוא רוצה. לאט לאט הוא הולך וגורם לו שהוא מעצמו יבוא ויבין את ההבנה הנכונה. אז הוא שואל אותו, סבור אתה כי אדם אחד ודע לשון מליבו, שמעת על אדם כזה? אין לי סבור כך, לא יכול להיות שיהיה אדם אחד. אף לא שמעתי על כך, אך אין ספק בדבר, כי הלשון אנושית קמה, בדור מן הדורות, לפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכימה להאמין העמים. אני לא יודע איך זה קרה, אבל היה איזשהו דור שלאט לאט התחילו להתרגל לדבר. נוזיין. השמעת על אומה החולקת בדבר השבוע ידוע לכולנו? דרך אגב, גם קוראים שבת, המילה שבת מופיעה בהרבה שפות. כתוב לי פה גם בסין, קוראים לשבת סבת. אני יודע. אבל החלוקה הזאת של שבוע בין שבע ימים, איך זה קרה? כלומר, אם אתה אומר שזה הסכמי, כלומר שאנשים החליטו בגלל נוחות, אז זה בכלל לא נוח. מספר שבע הוא לא מספר נוח. למה החליטו על המספר הזה?
למה זה מספר נוח?
למה זה מספר נוח? כי הוא לא מספר זוגי. הוא לא אומר כלום, הוא לא מתחיל ולא נגמר. הוא לא מבטא את העונה, את העונה של הירח, את העונה של השמש. בסדר? כלומר, אם אתה לוקח את הימים של הירח, אז אתה יכול להגיד, אנחנו הולכים לפי הירח, נעשה שבוע של 30 יום, של 29 יום, 30 יום. אבל להחליט לחלק את החודש לארבע, ולא לחמש, או לא לשלוש, או לא לשתיים, מי גרם להחלטה הזאת? מאיפה בא המספר שבע, שבכל העולם מחלקים את החלוקה הזאת לשבע ימים? מאיפה זה בא? כתוב לי פה בצד שיש מועד שמחלקים לחמש, אבל הרוב שבע. לא, אתם מכירים כאלה שמחלקים לחמש ימים? לא יודע, כתוב לי בצד, לא יודע מאיפה זה בא. אבל גם אם זה מועד, לא משנה, הרוב שבע, איך הגיעו לזה? איך החליטו שהמספר שבע הוא בא? המספר שבע לא מופיע בטבע, נכון? אם אני לא טועה. מה אנחנו רואים בטבע? בטבע אנחנו רואים את החלוקה של הירח, שזה 28, 29, 30 יום. את החלוקה של השמש, זה 365 יום. וגם את היום ולילה. יום ולילה זה גם חלוקה של 12 שעות, 24 שעות, אבל ההחלטה הזאת, זה גם השאלה, למה לא כל 12-24, אבל לא משנה. יש חלוקה של יום ולילה, או ירח ושמש. עכשיו, מאיפה באה החלוקה הזאת של שבע? על מה זה נתלה? מאיפה זה התחיל?
28 ימים בירח. זה שבע, אבל זה כפול 4.
למה לא לחלק את זה למספר אחר? א', זה לא תמיד 28. לפעמים יש יותר ימים. לפעמים זה 29, לפעמים זה 30. אתה לקח לא דווקא את המספר הנמוך. עכשיו, למה לחלק את זה דווקא לשבע? אם יש 29 או 30, עדיף לי לחלק ל-10, שזה יותר עגול. באמת הנקודה העשרונית, היא הצליחה בגלל זה. אם אתם רואים היום, כל הספירה האנלוגית, הדיגיטלית, היא הולכת לפי מה? היא הולכת לפי מסביב למספר 10, זה הכי נוח. אז עוד פעם, לאיפה אנחנו חוזרים? חוזרים לזה שאנחנו לא הולכים לפי הנוח, לא הולכים לפי השימושי, הולכים לפי איזשהו משהו מהותי שבא אלינו מהעולם העליון. מספר 7 מבטא משהו רוחני, משהו עליון. אנחנו רגילים לבוא ולהגיד בשם המהר"ל שהמספר 7 מבטא את הקדושה שבטבע. הטבע בנוי משישה חלקים, נכון?
לא,
הכוזרי לא אומר, זה המהר"ל אומר. הטבע בנוי כמו תיבה, נכון? יש שישה חלקים, קדימה, אחורה, ימין, שמאל, למעלה, למטה. כל דבר שאנחנו מכירים, יש לו את המעטפת הזאת של קדימה, אחורה, ימין, שמאל, למעלה, למטה, נכון? כל חומר, כל דבר חומרי. אבל הדבר החומרי, מהו הדבר שעליו אנחנו מדברים? מה המהות של הדבר? זה השבע, זה מה שנמצא בפנים. בסדר? אז גם בימים, בזמן, יש חלוקה כזאת שאומרת, יש שישה ימים שם המעטפת, ובתור שישה ימים יש את השבת, שזה המהות של השישה ימים. לאיפה הוא לוקח אותנו הכוזרי? עוד פעם להבין שאנחנו לא בוחנים את הדבר לפי המעטפת, לפי השש, שזה אמרנו שלכל חומר יש את הצורה הזאת, אלא בוחנים את הדבר לפי השבע, לפי התוכן שלו, לפי המהות שלו, וכמו שאמרנו, הרבה פעמים התוכן הוא לא בדיוק לפי ההשתמשות. לפעמים הוא מתאים להשתמשות, אני לא אומר שזה תמיד סותר, אבל צריך לדעת שהוא שונה מההשתמשות. הרבה פעמים הוא מעל ההשתמשות, והכוזרי פה מה שהוא עושה, הוא הולך ומרגיל אותנו להבנה כזאת שבתוך העולם שלנו יש כל מיני חלקים שהם נובעים מעולם עליון ולא מהעולם שלנו, שמתחילים מלמעלה ולא מתחילים מלמטה, שלא הם לא הסכמים, אבל כולם מסכימים עליהם. איך זה יכול להיות שכולם מסכימים עליהם? חייבים לומר שבדור מן הדורות היה איזושהי בריאה שאלוהים ברא את העולם ככה, ומאז העולם מתגלגל בצורה כזאת. בסדר? אז לסיכום, מה שראינו היום, משהו לזאת השם שבוע הבא, הרבי יהודה הלוי ימשיך כל הזמן את הרעיון שלו, שהוא מתחיל אותו מהתחלת הספר, שהאמונה שלנו באלוהים מתחילה לא מאיתנו. לא אנחנו מחליטים להאמין באלוהים, לא אנחנו מחליטים לקבל את אלוהים, אלא הפוך. אלוהים ברא אותנו עם אמונה, והתפקיד שלנו רק לנסות ולחשוף את האמונה, לגלות את האמונה, להתייחס לאמונה. והוא עושה את זה דרך כל הנושאים שלו. בין אם זה הנושא של הספירה, הגיל של העולם, אם זה הנושא שלנו עכשיו, נושא של הלשון, שהוא רוצה להראות עוד פעם, שגם הלשון העברית לא מתחילה מאיתנו, אלא מתחילה מהקדוש ברוך הוא. היי לכם.